הכל חי אונליין 93fm.co.il.
ערב המהדורה המרכזית, דוח שמפרסם ארגון ליבה מגלה את כל ההסכם והמתווה עם אגודות ועמותות הרפורמים לבין המדינה בסוגיית הכותל הדרומי. מיליוני שקלים בשנה לרפורמים, המקום יוכרז כמקום קדוש, ורב הכותל לא יהיה אחראי על הכותל הדרומי. עוד פרטים שנביא בהמשך מתוך הדוח הזה, גם זה שהתפרסם וגם זה שעתיד להתפרסם חלקו השני של הדוח בהמשך השבוע. מאבק משותף של סגן ראש עיריית ירושלים הרב צביקה כהן יחד עם שר הבריאות הרב יעקב ליצמן כדי להביא עוד כיתות למבני החינוך החרדי המיוחד בירושלים. מצוקת מחסור הכיתות אינה מסתפקת רק בסוגיית הקצאות הקרקעות, אומרים בעירייה, המדינה חייבת לממן את בניית המבנים, קרקע ללא תקציב לבנייה אינה שווה. נביא עוד פרטים בעניין הזה. וגם על דברים שאמר הרב נריה מרבני הציונות הדתית על ההשוואה בין עולם הישיבות החרדי לזה הדתי-לאומי, כאשר העולם החרדי מצמיח גדולי תורה, הוא אומר, אצלנו יש פחות לומדי תורה, יש מבקרים את הדברים שלו בציונות הדתית ויש שתומכים בהם. נעסוק גם בעניין הזה במהדורה המרכזית הערב. העורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני סגי פרלמוטר, באולפן אבי ממרה. שלום וערב טוב לכם. אז שמענו על המתווה עם העמותות הרפורמיות בסוגיית הכותל המערבי, שמדובר ברע במיעוטו, אימת הבגץ, היא שגרמה להסכם הזה לצאת לדרך. היום מתברר כי על פי הדוח הזה שמפרסמים בארגון ליבה, יש הרבה מאוד פרטים שהציבור לא ידע, אבל דווקא מקבלי החלטות ידעו היטב, ולמרות זאת הלכו עם המהלך הזה. אנחנו פונים ליהודה ולד, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
אתה עם ארגון ליבה, קודם כל איך אתם קשורים לדוח, או איך השגתם אותו?
הדוח הזה אנחנו הפקנו אותו. מספר חוקרים מטעמנו ישבו, למדו בצורה מדוקדקת את החלטת הממשלה, ישבו עם גורמים שקשורים להחלטה, ובעצם הפיקו את המסקנות הכתובות בדוח.
והמסקנות הללו הרבה יותר קיצוניות ממה ששיערנו עד עכשיו. הציבור הבין, וכולם בעצם הבינו, שהרפורמים הולכים לקבל איזשהו מתחם בכותל הדרומי, קשת רובינזון מה שנקרא, יבואו, יתפללו שם, לא תותר להם כניסה לכותל המערבי, עם איזשהו תקציב כזה או אחר, אבל פה אנחנו רואים, המקום יוכר כמקום קדוש, 35 מיליון שקלים בשנה להחזקת המקום, רב הכותל לא יהיה אחראי על המקום, כותל בתוך כותל.
ממש ככה, ממש ככה, זה לא איזה נקודה פה, נקודה שם, אלא התמונה שמתבררת היא תמונה די מזעזעת, שיש פה פשוט שינוי מוחלט בסטטוס קוו. הרפורמים, הקונסרבטיביים וגופים נוספים מקבלים פה על מגש כסף, הכרה רצינית מאוד. אתה מנית חלק מהדברים משמעותיים, כמו השטח הגדול שמקבלים שם, דובר על 900 מטר רבוע שיהיה ברחבה הזאת, אומנם חלק ממנו הוא יהיה מגע עם אבני הכותל, אבל מדובר ממש על 900 מטר רבוע. צריך לדעת שהעזרת ישראל שהיום קיימת להם שם, מה שנקרא, מה שבנט נתן להם, מדובר על 450, ממש מקדימים להם בצורה לא פרופורציונלית את השטח שיהיה תחת שליטתם. וכמו שאמרת, זה מוגדר כמקום קדוש. המקום הזה לא יהיה תחת רב המקומות הקדושים ולא יהיה תחת הרבנות הראשית, אלא יש לנו פתאום ביהדות זרם חדש שנולד ביום אחד וקיבל הכרה באופן משמעותי מהממשלה.
באופן רשמי, יותר מכך, גם הממשלה היא תבחר מי יהיה אחראי מטעמה על הכותל הדרומי, כלומר יהיו שני רבנים לכותל המערבי, האחד רב והשני רב רפורמי.
יהיה איזה נציג ראש הממשלה, אבל המועצה שהיא תקבע שם, מה הולך להיות שם, זה מועצה שהיושב ראש הסוכנות הוא הנשיא שלה, ויש שם שישה רפורמים וקוסרבטיבים שהם פשוט יהיו הרבנים המחליטים לענייני הרחבה הזאת, והם יקבלו את האחריות על המקום, לא הרבנות הראשית, לא הרב של המקומות הקדושים.
תגיד, מה באשר בנוסף... לכניסה לכותל? יהיו כניסות נפרדות לשתי הרחבות?
תשמע, אני צריך הציור שהוא מזעזע, אבל שנבין את ההשלכה. אני אלך עם הבן שלי לכותל, או אתה תלך עם הבן שלך לכותל, אנחנו ניכנס דרך כניסה אחת, שיש לה שלושה מסלולי בידוק. בידוק לגברים, בידוק לנשים, ובידוק מעורב. ואנחנו נעבור דרך הכניסות האלה, ואז יהיה פנייה לרחבה הרפורמית, פנייה לרחבת ישראל, ולגברים ולנשים. הבן שלי ישאל אותי, אבא, הנה נכנסנו, תראה מה יש פה, עוד כותל, מה זה הכותל הזה? והוא יראה שם נשים שהולכות עם תפילין, הוא יראה שם בלי מחיצות, הוא יראה שם את כל המציאות הנוראית של הרפורמיה הקונסרבטיבית. וישאל אותי, אבא, מה יש פתאום זרם נוסף פה שקיבל את הכותל? צריך להבין את המציאות, זה לא כניסה נפרדת, ולא איזה דבר צדדי כמו שהיה עד עכשיו, הם מקבלים
דריסת... בוא נזכור גם עוד דבר אחד, הבן שלך עם כל הכבוד יוכל לחנך אותו יכול להיות, אבל בכותל המערבי מבקרים מיליוני בני אדם בשנה, אנחנו מדברים על תיירים שמגיעים מכל העולם, כדי לראות את מקום הקדוש ביותר ליהודים, לעם ישראל, והם רואים הפרדה בין גברים לנשים, הם רואים את הגברים עם חפצי הדת, השמישי הקדושה של היהודים, ככה זה בעיניים של גוי. עכשיו... כל הגויים בעולם ידעו שהרפורמים הם חלק בלתי נפרד ממה שנקרא יהודים, הם לא יוצאי דופן, בסך הכל יש חלוקה, מתחם להם, מתחם להם, זה
לחלוטין.
הופך נכון, להיות נכון, בשורה בכל שיבוא, העולם.
שהוא לא, נכון, ואדם חילוני שיבוא וירצה להגיע למקום הקדוש, הוא יהיה לו אפשרות, ואם זה יהיה יותר נחמד שם, כי זה רחבה חדשה שהמדינה תשקיע בה 35 מיליון שקלים, ועוד מיליוני שקלים כל שנה לתחזוק המקום, מה הסברה שהוא לא פשוט יחתוך ימינה, והנה זרם חדש ביהדות נולד. אני צריך להבין, אחד הנקודות המרכזיות זה לא רק השינוי הטכני בשטח של מה שהם זכו לשם, אלא באמת ההכרה הזאת, זה אפשר לראות גם מהתגובות שלהם. די אם נגיד מה שיזר אס, ראש התנועה המסורתית, אומר, לראשונה במדינת ישראל זכו הזרמים הלא אורתודוקסיים למעמד רשמי, זה רגע היסטורי, יש יותר מדרך אחת להיות יהודי, והוא גם אומר מה ההשלכות של הצעד הזה, וזו נקודה מאוד משמעותית בדוח שלנו, שהם מדברים על כך שגם הגיור, וגם הכשרות, וגם הנישואים, okay. זה מה שהולך להיות טוב, הצעד
תגיד,
הבא.
טוב, תגיד, חקרתם לא רק במילה אחת, לא הוא... כן, במילה האחרונה, חקרתם מי מהגורמים מודע להסכם הזה בזמן חתימתו ולפני חתימתו, כלומר, האם באמת הרבנים הראשיים הופתעו, האם הרבנות הראשית הופתעה, האם הנציגים החרדים פתאום קיבלו את זה ככה בתדמה ברגע האחרון, לפני החלטת הממשלה?
אני יכול לצטט לך דברים שאומר הרב לאו בסוף שבוע האחרון, אנחנו נחשפנו להסכם הזה לראשונה יומיים, לפני ישיבת הממשלה, שלחו לנו ערימת קבצים כדי לצאת ידי חובה. זה לא רציני, זה ציטוט של הרב הראשי והרבנים הראשיים שאנחנו בקשר.
כלומר, היחיד שידע את כל פרטי המתווה וההסכם זה רב הכותל.
ככה
נראה, לכאורה.
ככה מסתמן, אני מאוד נזהר בלשוני,
בגדולי ישראל,
אבל יש פה, אני לא יודע אם לקרוא לזה רשלנות או מחדל או... משהו פה לא מסתדר לנו. אירוע כזה משמעותי למדינת ישראל עובר פה מתחת ידינו, מתחת הרדאר, בפגיעה ברבנות הראשית, בפגיעה בקדושת הכותל, בפגיעה בעם היהודי. ואנחנו עדיין ניתן לשנות, אני רוצה לציין, עדיין אפשר לשנות את זה. שר הדתות, הדבר בידיים שלו, ובמידה ובאמת...
וגם כמובן ישראל. מועצת הרבנות הראשית, שעדיין עוד לא הצביע בעניין ודאי. הזה, יש עוד כמה תחנות. יהודה ולד, לא התייחסנו לאיום הבגץ, אבל נשאיר את זה לפעם אחרת. תודה רבה לך. על השיחה הזו, ארגון ליבה שחקר ופרסם את הדוח של המתווה בין הממשלה לבין הרפורמים. אנחנו פונים לחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול הרב משה מאיה. שלום לכבוד הרב.
שלום, ערב טוב.
איך הגענו למצב הזה?
והיא לא תצלח, אין מה לדאוג. הקדוש ברוך הוא שומר על ארץ ישראל. אני אגיד לך דבר אחד. תמיד תמעתי, תמיעה גדולה. למה בחוץ לארץ הם מצליחים, הרפורמים, הקונסרבטיבים? למה בארץ כמעט שאין להם דריסת רגל? מה קרה, מה יש פה? למה זה לא מצליח להם פה? שם הם, הרי הם מבזבזים מיליארדים. ולמה הם לא מצליחים? ואני מתרץ לעצמי תירוץ פשוט. יש זוהר מעניין מאוד. והוא, אני קודם כל אקדים, ברוך השם זכיתי ואני יליד הארץ. אני זוכר את ארץ ישראל, חול וחול, סברס וזה הכל. מקום המדינה עד היום הארץ התפתחה שלא כדרך הטבע. אני מדגיש בפירוש, לא כדרך הטבע. בדרך הטבע אין דבר כזה שאפשר להפוך את כל ארץ ישראל וכל הפינות שלה לגן פורח, גן עדן נפלא.
בתוך 70 שנה אנחנו מדברים על עולם תורה ותעשייה.
תלך לאוקראינה שהם כבר מדינה של יותר מ-70 שנה ואין להם עדיין מים בברזים, ואין להם ביוב מסודר ואין להם שום דבר. פה הכל פורח. כל רשות נלחמת עם החברה שלה מי יהיה לה כיכרות יותר פרחים ומי תהיה יותר יפה.
בזמן שאנחנו גם מוקפים ב-70 זאבים, שזה מגדיל את עוצמת מעבר לטבע.
זה לא דרך הטבע. בדרך הטבע אי אפשר שיהיה פתאום כך. אלא איך? זה נס. כתוב בזוהר שהמשיח לא יכול לבוא על ארץ רקניה. ארץ רקנית, חול וחול. משיח לא יבוא, זה לא כבודו של משיח. ולכן ארץ ישראל תיבנה ותהיה ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת, לקבל משיח עם ארץ ישראל יפה. ולכן הקדוש ברוך הוא עושה את הניסים הגדולים שארץ ישראל תהיה יפה. אני לא יודע אם זה בדיחה מספרים את זה או שזה אמת. אומרים שעיתונאי אחד איטלקי ראיין את אחד מראשי החמאס. אמר לו, מה אתם חולמים בכלל לנצח את היהודים? תראו, אתם יורים כל כך הרבה טילים, כל כך הרבה זה, שום דבר לא פוגע, הכל בשטחים פתוחים, או שאתם לא מיומנים, הכלים שלכם לא מיומנים, למה אתם בכלל חולמים שתצליחו? אז הוא אמר לו, סליחה, אנחנו מיומנים, הכלים שלנו מיומנים, אבל הקדוש ברוך הוא שומר עליהם שהכל ילך למקומות פתוחים. פירוש הדברים, אנחנו רואים את הניסים הגלויים עין בעין. הקדוש ברוך הוא לא עושה סתם ניסים, אלא הניסים נעשים בכדי שארץ ישראל תהיה יפה. עכשיו, בואו נמשיך הלאה. אם עוד אני אמשיך בזוהר, הזוהר כותב, ומי יבנה את ארץ ישראל? הוא אומר החילונים. למה? הם היו בחורבן, הם גרמו לחורבן, התיקון של הנשמות שלהם זה שהם יבנו את ארץ ישראל. זה התיקון של הנשמות שלהם. אם היו גם שומרי תורה, על אחת כמה וכמה, שהתיקון שלהם היה גדול, והם מגיעים...
כן, אז לפני שיצטטו עכשיו את הרב ויאמרו שהחילונים גרמו לחורבן, הרב בסך הכל מצטט את רבי שמעון בר יוחאי.
שמעון בר יוחאי בזוהר,
לכל מי שככה...
מישהו חולק על ההיסטוריה, כן. שהבריונים ששרפו את כל, את כל האוצרות של המלחמות, הם גרמו לחורבן. יפתחו היסטוריה, יפתחו גמרה. הם שרפו את כל, המחסנים, בכדי שהעם ירעב ויצא לקרב. כן. זה היה. עכשיו, בואו נראה. מצד שני כתוב, ולא תקי הארץ אתכם כאשר קרא את הגוי, אשר לפניכם. פירוש הדברים, ארץ ישראל, היא לא יכולה לסבול בעלי חטא. אז אם כן, לכאורה, תרתי דסתרי. מצד אחד, בעלי חטא...
יבנו את הארץ.
ארץ ישראל מקיאה אותם. ארץ ישראל הייתה... והארץ היא שיש ממה כתוב, לא אף שום, ותסתכל את ההיסטוריה, כשעם ישראל לא היו בארץ,
היה באמת בארץ, מדבר.
היה מדבר. אין דבר כזה, פסוקים מפורשים בתורה. אם כן, אז אם יבואו הרפורמים, אז אין דבר כזה, חייבת הארץ, חייבת להקיא אותם, בפני שזה לא, זה פתאום תורה חדשה, תורה שלא קיימת, או שתשמור תורה, או שתהיה חילוני, אבל אל, תעשה לך תורה חדשה. זה ארץ ישראל לא סובלת. לכן הם לא יבואו לכאן. והם לא יצליחו כאן. מפני שהארץ תקי אותם מיד. מפני שהם מסלפים את התורה. ועושים תורה חדשה. זה לא תורת משה. זה לא תורתו של הקדוש ברוך הוא. וזה לא הדרך בכלל. וזהו ברור. ולכן השם ירחם. היא לא תצלח.
ולכן הם לא הצליחו בארץ כמו שהם יש להם אחיזה מאוד רחבה וגדולה בחוץ לארץ.
בארץ הם לא יצליחו.
אבל עדיין לא הבנו הרב את התרתי דסתרי את התשובה לשאלה הזו. מצד אחד אותם חילונים, כמו שאומר הזוהר, אותם חוטים, הם יבנו את הארץ, ומצד שני הארץ לא תקיא אותם.
לא. חילונים, תראה, הם עושים בר מצווה.
תינוקות שנשבו.
תינוקות שנשבו. זה התיקון שלהם לבנות את הארץ. והשם, תראה,
להבדיל מהרפורמים שעושים לאחיז, שעושים שינוי.
אתה רואה שהקדוש ברוך הוא נותן להם את ההצלחה. כל העולם, המצב הפיננסי קשה, פה הפוך על הפוך. זה לא נראה שהכל משתנה. הקדוש ברוך הוא נותן הצלחה, בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה שהם יבנו את הארץ, שהנשמות הקדושות האלו צריך להתוקנו, ויגיעו לתיקונם. זה הקדוש ברוך הוא עושה, ואנחנו רואים עין בעין את כל הניסים. הרפורמים זה להרוס את היהדות. להרוס את היהדות, להרוס את תורת משה, למרוד בקודש הבריחו, ולומר אין לנו חלק באלוקי ישראל, אנחנו עושים לנו תורה חדשה, פה הארץ תקיא אותם, ובעזר השם לא יצלח ולא יצליחו, וכמה שינסו לשחד את ראש הממשלה ואת כל השאר, היא לא תצלח.
רק מילה אחת, הרב, לגבי העם ששומע אותנו, האם הוא צריך לעשות מעשה מלבד תפילה? האם צריך למחות? האם צריך...
להרבות מחלוקות לא מרוויחים כלום. תפילה לקדוש ברוך הוא, שהוא ישים שלום עלינו, אנחנו אומרים המברך את עמו ישראל בשלום, ובעזרת השם כולם יבינו שאין לזה מקום בארץ ישראל, וארמונו של מלך, כתוב ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה, מראשית שנה, זה ארמון המלך, והם צריכים להבין שפה בארמון המלך לא מתחילים עם המלך. לא מרדים, צריך לדען דבר
אחד. לא פחות ולא יותר, אלא ממש במקום ששכינה לא זזה מעולם. הרב, יש לרב ניסיון רב גם מהתפקידים הרבים ברשת החינוך, והנהלה הרוחנית של רשת החינוך, ולפני כן בעשייה הציבורית וכו'. טוענים מי שטוען בעצם שהמתווה הזה הוא הרע במיעוטו, שאם לא יעשו את ההסכם הזה, בגץ עלול... לכפות על עם ישראל כולו את קיומם של הרפורמים בתוך רחבת הכותל המערבית הסטנדרטית והרגילה.
תעשה לי טובה, אל תיתן לי לדבר על הבגץ, ותשאיר אותנו במה שדיברנו.
אני לא רוצה שאני לדבר על הבגץ, אני רק רוצה לשאול האם באמת בגץ זה כלי וזה שיקול דעת שצריך לקחת כאשר פוסקים איזשהו משהו השקפתי.
תדע לך כלל. אין בכלל דעת תורה בכל בתי המשפט. ואם אדם דן לפי ראות עיניו, לפי המצב רוח שלו באותה שעה, הרי אף פעם הוא לא יכול לכוון לאמת. ושתמיד אדם משוחד. הרי כל אדם יש לו נטיות. ומישהו משוחד, הוא אף פעם לא יכוון לאמת. שכתוב כי השוחד יעבר עיני חכמים. אומר החפץ חיים, אומר, אם אני אומר על יהודי שהוא חכם, יכול להיות שהוא חכם ביחס אליי. אבל מי אמר שהוא חכם? אם התורה הקדושה, הקדוש ברוך הוא מעיד על אדם שהוא חכם, פירוש הדברים שהאדם הזה הוא בתכלית החוכמה. ואם התורה מעידה על אדם שהוא צדיק, אז מה כתוב? כי השוחד יעבר עיני חכמים.
ויסלף דברי צדיקים.
ויסלף דברי צדיקים, גם צדיקים גמורים. עכשיו יש אדם שהוא לא משוחד? אם אדם יש לו...
אז עכשיו דיין או תלמיד חכם שיושב, ובאים אליו בשאלה הזו ואומרים לו, כבוד הרב, יש כאן מתווה... עם הרפורמים שאנחנו יכולים או לחתום עליו או לא לחתום עליו, אם לא נחתום עליו זה יגיע לבגץ, אם נחתום עליו זה ייגמר בזה. האם אותו רב צריך לקחת בחשבון את אותו מקום שאין בו תורה כמו הבגץ ולומר כן, בגלל שהבגץ הזה קיים תעשו הרע במיעוטו?
אני רק אומר לך משפט אחד, בקרב אלוקים משפוט, הקדוש ברוך הוא יושב עם גדולי ישראל לחבר אותם לאמת. אם גדולי ישראל יתערבו בזה והחליטו מה שהחליטו, אנחנו צריכים לקבל ככל אשר יורוך, לא תסור מן הדבר אשר יורוך לימין ושמאל, הם הגדולים, הם פסקו.
וכמה צריך לחזק את המושג הזה ככל אשר יורוך בימים הללו ובתקופה הזו, ואולי אני אשאל את הרב שאלה בנושא, אנחנו שומעים הרבה מחלוקות וחצרות וכל מיני גבאים של רבנים וחסידים של רבנים, וזה אומר כך וזה אומר כך. הטענה הרווחת היום בקרב כל מי שלא רוצה לקבל על עצמו דעת תורה, זה שגדולי הדור הם בעצם לא רואים את האמת או את המציאות, הם לא באים לשטח, הם לא דנים עם כל הגורמים, הם עושים מה שאומר להם ההוא שנמצא לידם. לפעמים זה בן משפחה, לפעמים זה גבאי, לפעמים זה איזשהו אדם שמשפיע. הוא אומר לרב, אז הרב אומר, טוב, אם אתה אומר ככה, אז ככה. ואז אנשים מפקפקים בכלל בפסקיהם של גדולי הדור.
זה פגיעה קשה בדעת תורה. לא יעלה על הדעת שרב יגיד דבר, יפסוק דבר, בלי שכל התמונה ברורה אצלו. כתוב, אבו מתונים בדין. אתמול ישבתי בדין בדיוק דומה. ואני, אז היום אני יכול לפסוק בקלות. לא, לא, לא. אולי יש פרט אחד שונה. והפרט משנה את כל, את כל התמונה.
העניין הוא גם הרב בציאות...
דיין, גדול הדור, שבא עליו שאלה, הוא חוקר את כל הצדדים. את כל הדופנים. הרב שח, פעם שמעתי ממנו זכר צדיק קדוש לברכה, שהוא אמר, כשהוא היה, זהו, אומר, שהייתי צעיר, הייתי שומע את כל הצדדים. הייתי שומע את כולם. עכשיו שאני זקן, קשה לי לשמוע, אז אני לא מחליט.
כן. יתרה מכך הרב, וזה צריך לזכור, שהנושא הזה שנקרא לציית לגדולי תורה, לא משנה מה התהליך שעבר אותו רב עד שהוא קיבל את ההחלטה או את הפסק שהוא הוציא. זה לא רלוונטי, אבל ברגע שהוא הוציא מהפה שלו פסק, אנחנו מאמינים שזו דעת תורה, הקדוש ברוך הוא לא היה מוציא מכשול
מתחת ידו,
וגם אם זה מישהו שיקר עליו דקה לפני כן,
זה לא
רלוונטי, זה לא דיון מבחינתנו בשביל הפסק שבסוף יצא מהפה שלו.
עד שהוא מחליט, הוא מברר את הכל. ואני לא מאמין שיש אחד מגדולי ישראל שעל סמך סיפור אחד, שסיפרו לו, הוא יחתוך עניינים.
אוקיי,
אני ראיתי את זה כל כך הרבה פעמים אצל מורנו. הרב עובדיה זכר צדיק קדוש לברכה, כמה הוא היה. הוא היה 40 שנה דיין, וכל דבר שלו חקר מכל הצדדים ומכל הזה, ובקושי אחרי זה היה מוציא פסק. פעם הייתי אצלו, היה איזה יותר הגונה. הוא שאל תלפן לי שאני אבוא אליו. אז אמר לי, תדע לך, עכשיו אני שמח, אני מחייך. אבל 10 לילות לא ישנתי. לא יכולתי לישון, הייתי כל הזמן על הספרים, בכדי לרדת לעומקם של דברים, ולזכות להגיע לאמת. זה כל גדולי ישראל אותו הדבר.
כן. חד משמעית, אנחנו רואים את זה בדרך כלל, שיש מחלוקות פוליטיות, עד כמה הפוליטיקה משתלטת על ה... על האפשרות של בן תורה להחליט ולהכריע ולראות מה רב אומר, אולי זה סוג גם כן של שוחד. השוחד יעבר עיני חכמים, זה לאו דווקא שוחד של שלמונים.
כן,
אלא שוחד. פוליטיקה זה סוג של שוחד, ובן אדם מתעבר והוא לא רואה את דבריו של גדול הדור, שהוא אומר א', הוא אומר לא, הוא לא התכוון, עבדו עליו, והוא לא, הוא היה זקן, הוא אמר ככה, הוא וכו'.
יש רב ישמעאל אמר טיפח רוחם של מקבלי שוחד. הוא אומר למה, היה איתו מעשה. היה לו אריס. כך הגמרא מספרת. כל יום שישי הוא היה מביא לו פירות. יום אחד הוא בא עם הפירות ביום חמישי. אז שואל אותו רבי שמואל, מה אמרת היום? שיר של יום, יום שישי או יום חמישי? אומר לו, לא, אני יודע שהיום חמישי. אבל היום יש לי דין תורה. וכיוון שבלב הכי באתי לדין תורה, אז אני אמרתי כבר, אני אביא איתי את הפירות. אמר לו רבי שמואל, תדע לך שאני פסול לך לדון. למה? בפני שהקדמת לי את הפירות. שחדת אותי, אני פסול לדין. ולכן
דקי דקויות
אומרת הגמרא שהוא השיב לו 3 תלמידים
שישבו בדין,
אבל הוא היה סקרן לדעת, הוא עמד בחלון בחוץ והוא שומע את הדיונים. הוא אומר, הלוואי והרי שלי איתן כך, הלוואי והרי שלי איתן כך. אז רבי שמעאל תופס את עצמו ואומר, ומה אני שלא קיבלתי, ואילו קיבלתי את שלי קיבלתי, כך אני משוחד לטובתו של האריס. מי שמקבל מה שלא מגיע לו, על אחת כמה וכמה שהוא משוחד. ועל כן הוא אמר, טיפח רוחם של מקבלי שוחד. אין אדם. המכתב מאליהו אומר, אם כן כל אדם איך יכול להחליט? הרי כל אדם יש לו שוחד משוחד. אז אומר מכתב מאליהו, שאדם דבר אחד צריך להחליט. אולי אני משוחד. ואז קודם כל הוא לא יריב ולא יילחם, אולי אני משוחד. אולי אני טועה.
שישים את זה קודם כל לנגד עיניו.
לנגד עיניו. אם הוא שם את זה לנגד עיניו, הוא מבטיח שהקדוש ברוך הוא יכוון אותו בדרך הנכונה.
אכן, הרב היה פעם דיין שהיה חרש, לא שמע כלום. שאלו אותו, מה קרה לכבודו, נהיה חרש? הוא אומר, כתוב, השוחד יעבר עיני חכמים, לי רק הבטיחו שוחד. חזק וברוך, כבוד הרב. חבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול, הרב משה מאיה. תודה רבה. בשורות טובות, אנחנו יוצאים לפרסומות.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
די לא לעשות כלום. שלום לכל המאזינים. משכנתה היא העסקה הגדולה והמורכבת שמשק בית עושה בחייו, והבנק הידוע הוא גוף פרטי שיודע לנצל בורות וחוסר ידע לטובתו. פנו למומחים של משכנתאות ישראל על מנת שיוכלו להוזיל לכם את המשכנתה של חייכם. כמו שאתם יודעים, ריבית המשק נמצאת בשפל היסטורי ועומדת על 0.1%. משכנתאות ישראל בשיתוף רדיו כל חי מזמינים אתכם לבדוק את תיק המשכנתה שלכם ולחסוך עשרות עד מאות אלפי שקלים בפעולה קצרה ופשוטה. כל שעליכם לעשות הוא לחייג כעת כוכבית 3490 ודברו עם אחד מיועצי המשכנתה של משכנתאות ישראל שממתין כעת לבצע ועבורכם בדיקה בחינם. משכנתאות ישראל קיימת כבר 12 שנה ונותנת מגוון פתרונות בתחום המשכנתאות על ידי צוות מומחים. 20 המאזינים הראשונים שיחייגו כעת כוכבית 3490 יוכלו להנות בנוסף לחיסכון בתיק המשכנתה גם לעלות מוזלת בשכר הטרחה. כוכבית 3490.
אין מצווה לסבול. סובלים מכאבים? תקשיבו.
שלום, שמי שמואל בנדרור, ואני חי חיים פעילים. ובמהלך רכיבת אופניים, נפלתי ונפגעתי בצורה קשה בכתף וברגל. מומחה המליץ לי על B-Cure Laser. טיפלתי בעצמי בבית כמה פעמים ביום, ולהפתעתי, לא רק שהכאבים פחתו, הבעיה עצמה נפטרה. כיום הפציעה מאחוריי ואני ממשיך לרכב עם החבר'ה.
לקבלת הטבה בלעדית למכשיר הביקיור לייזר חייגו עכשיו כוכבית 3414.
מהיום כדי להתלבש יפה לא צריך לשלם הרבה. חדש בבני ברק, אנגולו מודה, אופנת נשים איטלקית וצנועה. בואי לבקר אותנו ולהתרשם משלל הדגמים המיוחדים. רבי עקיבא 3 בני ברק, אנגולו מודה, טיפיית שרה.
כשאתה במינוס, סגור אותו עם אימון ישיר. חייג 7x5, ותוכל לקבל עד 70,000 שקלים לסגירת המינוס בריבית אטרקטיבית. כפוף לתנאי החברה. מימון ישיר.
פסיכותרפיה, טיפול נפשי ב-CBT, לומדים במרכז ינער, המרכז החרדי המוביל ללימודי טיפול, ייעוץ והנחיה.
מרכז ינער, ללמוד להוביל להשפיע.
02-6321-600.
שלום, כאן עורך הדין מנחם כהן. היום שלי עמוס, פגישות, דיונים, אבל על 5 דקות של לימוד ביום אני לא מוותר.
גם אתה יכול, ותן חלקנו 5 דקות ביום של לימוד עצמי קל, משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרא, ספרון חודשי עד הבית או מהדורה יומית למייל. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029. מעוניינים לעבוד בכל מגוון התחומים? ייעוץ ניסויים, פסיכותרפיה והנחיית הורים? אז בואו למרכז הישגים. מרכז הישגים מזמין אתכם לקורס ייעוץ רב תחומי. קורס ייחודי ומרתק בו תהנו מצוות מקצועי ומנושא ומליווי צמוד עד למציאת עבודה. ברשות הרב אייל אונגר, 03-652-5244, 03-652-5244.
בחסות הקריה האקדמית אונו, לימודי חוץ.
המותג העולמי הגיע לבני ברק. פורור, רבי עקיבא 99.
קקאו קריית אונו, בית קפה ומסעדה חלבית בהנהלה חדשה ובאווירה פסטורלית ויוקרתית, בחשרות בדץ בית יוסף, רחוב יצחק רבין 2, קריית אונו, 03-532-9933, 03-532-9933.
הידעתם? בבית חרדי מכשירי החשמל עובדים פי 3 יותר שעות מבכל בית ממוצע. זקוקים למכשירי חשמל אמינים ועמידים?
יא יא!
רוצים איכות חסרת תקדים כולל פתרונות למהדרין?
יא יא!
קולקציית החשמל של בלומברג. בלומברג, תרשו לעצמכם איכות גרמנית.
יא יא!
בלומברג, מבית רלקו.
מבצע לוהט באופטיקה הלפרין. זוג עדשות מולטיפוקל ומסגרת ראייה ג'ורג'יו ארמני במחיר הנמוך בישראל, 888 שקלים בלבד.
יש לכם שאלות בהלכה? דרך חיים עם הרב חיים איידלס, מענה לשאלות בהלכות, הליכות ומנהגים. דרך חיים, 17:00 כאן בקול חי.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
הערב מתפרסם את זהותו של ראש השב"כ הבא, שיבחר אחרי שיש כבר ראש מוסד חדש, כחודש בתפקיד, גם ראש השב"כ מתחלף. קובי פינקלר, כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום קובי.
כן, שלום אבי, אכן כפי שפתחת ואמרת, אנחנו מדברים גם על ראש המועצה לביטחון הלאומי חדש, גם על ראש המוסד החדש, יש לי קודם שנכנס לתפקידו לפני כחודש, ומהערב הזה גם נצטרך להתרגל לשם החדש, נדב ארגמן, זהו שמו, בן 55, עד השעה הזאת הוא משמש כסגן ראש השב"כ, למעשה מילה, שורה של תפקידים בכירים מאוד בשירות הביטחון הכללי, מתחילת הדרך, ומהערב הזה, למרות כל הספקולציות, דיברו על כל מיני שמות וכל מיני אנשים שהורצו, אבל בסוף מחליט ראש הממשלה למנות איש מתוך המערכת, ואומר לי, הערב הזה גורם בכיר בשירות הביטחון הכללי, זה עדות ואות לכך שאנחנו אנשים מוכשרים. לא כמו במשטרה שהיו צריכים להביא מישהו מבחוץ, כאן האנשים שלנו מספיק טובים, ונאחל לו רק בהצלחה.
שיהיה בהצלחה. קובי פינקל, כתבנו, תודה רבה לך.
תודה, ערב טוב.
ערב טוב. אנחנו פונים אל שר הבריאות, הרב יעקב ליצמן, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב, ברך.
כבר שבוע מאז פרסום חלקו הראשון של הדוח בסוגיית זיהום האוויר בחיפה, מה התחדש בעניין?
לא התחדש, לקחנו את הדוח לידיים של לנו, משרד הבריאות להגנת הסביבה, ואנחנו נבדוק את זה לעומק. מה שקרה כאן לצערי, פורסם חלקי דוח שזה באמצע, בלי ביקורת, בלי שאף אחד בדק את הנתונים, ועובדה שחלק מהנתונים פשוט לא נכונים. אני מדבר על הקטע של הראש, ראש קטן וזה כל זה, פשוט לא נכון. שיש זיהום בחיפה, בהחלט יש, לצערי, וצריך לטפלים בזה, וצריך לטפל בזה, אבל מכאן, עד המסקנות מה שהיה, זה צריך בדיקה.
במהלך הדיונים בנושא הזה, שמענו אותך, השר, אומר על זיהום אוויר במקומות נוספים, הזכרת את ירושלים, גאולה, כיכר השבת,
במקומות נוספים. כיכר השבת זה מזוהם לא פחות מחיפה, ולצערי שם יש אוטובוסים משלושה כיוונים, שם גם הר ברחוב ישעיהו, והזיהום שאוטובוסים עושים זה נורא. נצטרך להתמודד עם זה, וגם אולי להקפיד שאגד תכניס אוטובוסים שם שלא עושים זיהום.
למה המודעות בנושא הזה של זיהום אוויר, לפחות אצלנו בציבור, לא כל כך גבוהה? אנשים לא מודעים לחומרה ולסכנות שאוויר מזוהם יכול לגרום. אנשים לא מתנהלים כל כך בנקיות גדולה ברחובות.
אני לא בטוח שזה נכון, אנשים שגרים בחיפה בחיפה מוצבים, לא כל מקום יודעים את הזיהום. אגב, הארץ בכלל יש הרבה זיהום. יש לפעמים מקומות שאי אפשר לעשות כלום. למשל, מה שאמרתי, כיכר שבת. אז מה, נחתוך את הקשר בין דרום לצפון? לא, נצטרך לחפש דברים אחרים. גם בחיפה צריך להיות מי שבנה את כל הפטרוכימים, כל המפעלים האלו, זה עוד המנדט הבריטי לפני 80-90 שנה. כן. אז מה, נגיד לאנשי חיפה לעזוב את חיפה? אז צריך להתמודד ולטפל.
הרב ליצמן, אתם מתנגדים לחוק ההשעיה שיוזם ראש הממשלה, אתם טוענים שחוק הזה יכול להתהפך יום אחד גם
לחברי... אנחנו לא מתנגדים, אנחנו בעד החוק, אבל אנחנו צריכים לזהר שהחוק לא יפוצו את זה לכל מיני מקומות לא רצויים.
השאלה היא, האם עכשיו ההתנגדות הזו לחוק, לפחות אתם לא תצביעו בעד החוק כמו שהוא, אתם רוצים להכניס שהוא סייג?
אני חושב שהם מסתדרים, מדברים איתנו, ואנחנו מחפשים את הדרך לכן דברים. צריך לבין דבר אחד, מה שקרה בחברי כנסת, מה שעשו, אף אחד לא מצדיק, ואף כולם מבינים שצריך לקבל, ואף אחד לא נכנס לתוך העניין. כרגע אנחנו מדברים כאן ללוצות חוק שאפשר יהיה לשמש את החוק נגדנו גם כן. אל תשכח שבמהלך, בקראת הבחירות, שבדת הבחירות המרכזית דנה, היו גם אצלנו בגאצים. יהדות התורה, אז מחר ישתמשו זה נגדנו לחוק. לא יכול להיות, תראית. אז מה צריך עם זה? שהחוק לא יהיה בחבפיות נגדנו.
שהוא יעסוק רק במי שתומך בטרור או דברים כאלה?
רק עשה טרור, מישהו נגד כל הדברים, בסדר. אבל מחר מישהו יגיד, תורטית, יגיד הדרת נשים, אני לא שיש, אבל מי שבא ויגיד, אתה יודע מה? לפסול אותה, מה? זה לא הולך.
כן. אני רוצה לדבר איתך על הכותל המערבי וכל עניין הרפורמים. שמענו כל מיני דברים, בסוף המסקנה היא שזה הרע במיעוטו, נכון שלא תומכים בזה, אבל גם לא מתנגדים, או שכן מתנגדים, אבל לא מפילים על זה ממשלה.
אנחנו התנגדנו, הצבענו נגד אני ושר דרי, אני וגפני ודרי דיברנו בראשי המפלגות בין דעתנו. יש חששות כמובן, זה אני לא חושב שברדיו אני צריך לפרט את כל הדברים. עשינו מלחמה, אנחנו נעשה מלחמה, אני חושב, אף אחד לא יחשוד בנו שאנחנו לא חושבים שהרפורמים הקצותים הרס דת, הם הרסו את ארצות הברית, שהם ישמור התפוללות מה שעשו שם, אנחנו נלחמים שלא הגיעו לכאן, יש לנו חוששות כמו בגץ ועוד דברים, אז לא שקיבלנו חליל וחס, אנחנו נעשה מלחמה על כל דברים, אבל האלטרנטיבה היה יכול להיות פי עשר יותר גרועה, שגם בכותל, באיפה שאנחנו עדיין ברוך השם שומרים שלא ייכנס את הרפורמה בתוכו, ולא שלנו יניחו תפילין ויקרו בספר תורה, אז זה היה מלחמה. אבל כך כל השיקולים, אני לא חושב זה רלוונטי.
במתווה הזה, אבל יש 35 מיליון שקל הרפורמים, הם ייכנסו
לא
אותה
יודע,
כניסה.
אני שמעתי את זה כרגע פעם בשנה, אני לא יודע, אני לא ניכנס לזה. אני חושב, עשינו מה שיכולנו לעשות, אנחנו נעשה מה שנוכל לעשות עוד, כי אם יהיה עוד אינסטנצים, בהחלט נטפל בזה, אבל מכאן לכל מיני החלטות אחרות, אז זה לא כרגע המקום.
כן. אתה מסייר היום במוסדות חינוך מיוחד בירושלים, רואה את מצוקת הכיתות או המחסור בכיתות, ובעצם אפילו שוקל להוציא צו סגירה לחלק מהמוסדות, עד שמשרד החינוך והעירייה יקצו לכך משאבים.
אני סיירתי במקומות לחינוך מיוחד היום. עכשיו אני צריך להגיד לך, זה לא הסיור הראשון, אבל מסיור לסיור במקומות כאלו, מתגבש אצלי דעה שאי אפשר להמשיך שהילדים אלו שאין להם צעקה ואי אפשר להגיד שהם לא יכולים להגיד להגיב כלום, אז אנחנו צריכים להיות הפה שלהם. זה מצב לא נורמלי שהם מלמדים במצב כזה. אני אמרתי, בהחלט אני אשקול אם אני אוכל להוציא צו סגירה למוסדות אלו. לא יכול להיות שהעירייה לא תקציב קרקע, ולא יכול להיות שמשרד החינוך לא יבנה בכיתות מיוחד לחינוך המיוחד. ביקשתי היום ביחד עם הרב צבי כהן, שאנחנו נקבל רשימה, בדיוק על מי מדובר, איזה מוסדות מדובר, חינוך מיוחד מדבר, אך ורק בחינוך מיוחד רגע, ואנחנו, אני רוצה תוך חודשיים לראות איפה שיש לה מקצה, ויהיה לה מקצה, אני אסיים מלחמה, ושיקבלו גם כיתות.
היחסים עם השר נפתלי בנט היום, שר החינוך, יחסים טובים, אבל אנחנו רואים את כל המאבק שמתנהל במשרד החינוך, בענייני המחוז החרדי, במקצועות הליבה, במוכר שאינו רשמי, ושם אין איזשהו בשורה, אנחנו לא רואים התקדמות.
אנחנו אמורים, השר דרי, אני, ורב פורוש וגפני, לפגש עם בנט, מצוות שלו, לראות את כל ההסכמים הקולציונים שדברו עלינו, שנגיע אלינו, עשינו רשימה, אנחנו נטפל בזה בכל הדברים האלה בימים הקרובים חזק מאוד, ואנחנו נפתור את כל הדברים מה שצריך לפתור. אני בטוח, ואני אומר לך מפורש, השר בנט שינה את היחס מהקדנציה הקודמת, יש לנו שיתוף פעולה טובה איתו, ואני בטוח שנצליח לסדר את הדברים.
שר הבריאות הרב יעקב ליצמן, תודה רבה לך.
תודה
רבה,
ערב טוב.
ערב טוב. עכשיו לדברים שכבר פורסמו בשמו של הרב נריה, דברים שנאם הרב נריה ביום שלישי בכנס ירושלים, והוא דיבר על ההבדלים בין החינוך הישיבתי של הציונות הדתית לבין עולם הישיבות החרדי, בעיקר עם הרבה מאוד ביקורת על הציבור הציוני דתי מול החרדים. הרב חיים אמסלם, שלום לך.
שלום וברכה.
אתה טוען שהרב נריה מתחנף לחרדים לא פחות?
אני אמרתי שהדברים של הרב נריה נוגעים בעיקר לאשכנזים, והם מבטאים רגש של נחיתות מאוד גדול של העולם הציוני דתי כלפי העולם החרדי, אבל הדגשתי ואמרתי מפורשות, זה לא ענייני, אני לא פטרונם של אנשי הציונות הדתית, אבל אמרתי שאצלנו הספרדים המקוריים והאמיתיים, לא הספרדיות הליטאית החדשה של ה-30 השנים האחרונות, המודל אצלנו הוא לא המודל שאנחנו צריכים להעתיק את עולם הישיבות הקלאסי, כמו ישיבת חברון או ישיבת פונוביץ', אלא המודל אצלנו צריך להעתיק את תורתם של רבותינו הספרדים, בחכמי ג'רבה, בחכמי מרקש, בחכמי ספרו, שידעו לשלב לאורך כל החיים של התלמיד חכם, גם תורה ויחדיו עם זה את הפרנסה, כי אצלנו, בכל ארצות הספרדים, מה לעשות, לא היו כוללי אברכים במובן הרגיל והמוכר, מה שאנחנו מכירים היום כיעד לשבת וללמוד בכולל, היו מסגרות שאפשרו גם לאותם הנשואים למספר שנים מועט להשלים את לימודיהם ולהיות בבוא יום מהיושבים בשורה הראשונה של ממלכת התורה, אם זה רבנים, דיינים, מורי הוראות וכו' וכו'. לכן, דברם של הרב נריה, שאני באמת לא מבין אותם, אבל ראיתי כבר שרבים מהרבני הציונות הדתית מחו נגדם ואמרו את שאל עליהם לומר, כי זאת לדעת, עד כמה שאנחנו מבינים, כל היסוד של הציונות הדתית הוא בעצם תורה ועבודה, ככה הם קראו לזה כל הזמן, תורה ועבודה. תורה ועבודה זה קרוב לספרדיות האמיתית והמקורית, ותורה ועבודה מה זה אומר? זה אומר שאדם, תלמיד חכם, צריך לשלב לאורך כל חייו את תורתו עם עבודתו, וזה בא לידי ביטוי גם מורה בבית ספר, וגם מלמד ילדים, וגם שוחט, וגם חזן, וגם דרשן, וגם רב, וגם
דיין,
וגם
פוסק. אבל כל העבודות הללו הם עבודות במסגרת עבודות הקודש של רב, אם אתה מדבר.
עדיף עבודות במסגרת הקודש, ודאי, אבל אם אין, גם עבודות שמשלבות חיי המעשה, חיי היום, יום מפה מצב וכבוד.
כן. אתה בעצם לאורך שנים
מלמד את בנו אומנות, למי זה נאמר?
לאורך שנים.
למי הגמרא אומרת חייב אדם ללמד את בנו אומנות? למי?
אתה בעצם לאורך שנים מדבר על העניין הזה של תורה ועבודה, בזמנו...
אני רק אומר את עולם התורה הספרדי המקורי.
כן, אני רק רוצה לשאול. נכון שעולם התורה המקורי היה כך, כמו שאתה מציג אותו במרוקו ובמקומות אחרים, גם התלמידי חכמים הגדולים שהיו שם שימשו כדיינים, כשוחטים וכולי, והתפרנסו
מכך. לא דווקא אלה שנשאו משרות. קח לך למשל את חכמי ג'רבה. 99% מהם היו אנשים שעובדים למלאכתם.
כן.
צופים
לא חסר מקורות בגמרא לתנאים והמוראים שהיו בעלי מלאכה.
זה עניין אחר,
אבל.
אז אתה יכול להביא גם את הרמב"ם ולומר,
אז בוא רגע, אז אני רוצה לשאול אותך על זמננו.
אני מדבר על מה שהיה לפני 50 שנה.
אז אני רוצה לשאול אותך על זמננו. היום קם אדם ואומר לעצמו, אני עם כל הכבוד מוכן להסתפק במועט. מוכן. גם אשתו של אותו בן אדם, שהולכת לגדל את ילדיו, מוכנה גם היא להסתפק במועט ולחיות חיי עוני מתוך בחירה ואהבה ורצון לחיות בעוני. והילדים שלהם שמחים ולא חסר להם לחם לאכול, ולא חסר להם בגד ללבוש. נכון, אין להם דירה גדולה ואין להם מכונית ואין להם מותרות. אבל הוא אומר, אני מוכן להתמסר מהבוקר עד הערב ללמוד תורה. לא בטוח שהוא יצא גדול הדור, לא אמרנו כבר שפוסק הבא כבר צומח לנו כאן, אבל כן מדובר בבן אדם שכולו שקוע בתורה, והגית בו יומם ולילה, מקיים את העניין הזה בהידור. מה רע בכך?
חס ושלום לא רע בכך, אבל אתה צריך לשמוע את מה שפרסמו בימים האחרונים, דווקא מתורתו של מורי ורבי הגאון, רבי מאיר מזוז שליט, הראש ישיבת כיסא רחמים. מה שהוא אמר, הוא אמר את זה בקלטת מפורשות, מה שהוא כתב אגב, בהסכמה לספר שלי גדול הנהנה מגיעו. תראה, יש פה הבדלי השקפה מהותיים. אנחנו הולכים לאור תורתם של רבותינו הספרדים. יש תשובה של רבי חיים קפוסי, ראש רבני מצרים, שהעלה פעם לדיון שאלה, מה יותר טוב? האם לשבת וללמוד תורה בלבד ולהתארך, או לא, לצאת, להתפרנס בכבוד, להיות גדול הנהנה מגיעו, ומספר שעות לשבת וללמוד. מה אתה היית עונה על זה, אבי? אתה איש שחונכת בעולם הישיבות הקלאסי, מה היית עונה?
אני הייתי עונה שתלוי באיזה דור, בג'רבה ובמרוקו, ולפני 100 שנה, כאשר אדם היה...
אבל אנחנו רוצים לחנך,
רגע, אז כשאדם היה יוצא לפרנסותו, מה הוא היה עושה? סנדלר, נפח, אופה, תוכן? היום כשאדם יוצא...
אתה קצת היסטוריה, אתה לא יודע שחכמי איטליה היו מהם תוכנים, רופאים, מדענים,
הכל
ממציאים,
הכל בסדר,
50 שנה.
חוקרים ומדענים, הכל לגיטימי. היום... כשאדם יוצא לעבוד, הוא נתקל בדברים שעוקרים אותו מהקדושה, שלא היו אז.
סלח לי, היום גם כשאדם הולך ברחוב, הוא נתקל בדברים שעוקרים אותו מהקדושה.
על אחת כמה וכמה בן אדם ששקוע בעבודתו.
אבל להפך, מה למדנו בפרקי אבות? שהגיעת שניהם משקחת אבון. להפך, כשאדם הוא עוסק במלאכה, עוסק בעבודה, להפך, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ.
כן, דרך ארץ זה משהו אחר. דרך ארץ זה לא עבודה.
תקשיב. הוויכוח הזה הוא לא נגמר. הוא ויכוח עמוק מאוד.
נכון.
העולם, הישיבתי, החרדי, הליטאי, וכולל הליטאיות החדשה, הספרדית החדשה, שימצא את הדרך הזאת, לגיטימי ואני מכבד את זה. מה, מישהו יכול לדבר נגד התורה? אין על אפר מושלה. אנחנו כולנו, וכל בנייך לימודי השם, ורב שלום בנייך, הלוואי שכולם ילמדו תורה. אלא מי? אנחנו יש לנו מצורת דורות. אנחנו אבותינו הנחילו לנו דרך. הדרך שלנו אמרה, לא ש... מה אתה כותב בכתובה? מה זה, זה מה שאמר הרב לפני ימים.
אוקיי.
ואנה, איזון, והפרנס, והחלקל, והסובר, והחסי, התיחי.
ואתה אומר, מה שהיה לפני 70 או 100 שנה, זה עדיין בתוקף היום.
לא, לפני אתה אומר את זה בכל חתונה, בכל זאת אני אפרנס.
כן, זה בסדר, אבל...
אתה יכול לבוא ולטעון
טענה נכונה. אבל כשהיום יש עולם ישיבות פורח ומסגסג.
אתה יכול לטעון טענה נכונה, העולם השתנה.
נו, על זה אני מדבר.
אבל מה תפקידם של גדולי הדור? מה תפקידם של המחנכים? עד רבה, להכשיר ולבנות...
אין בעיה, אבל אדם שמראש אומר לעצמו, אני לא רוצה בכלל לבוא לידי ניסיון, טוב לי בעוני וטוב לי בכולל, בתיבת נוח ששומרת עליי, על הרוחניות שלי... צריך לעודד בן אדם כזה, לומר לו אשריך.
זו הבעיה שגם בתוך אותה תיבת נוח שאתה חושב שהיא שומרת עליו, באה המשנה ואומרת, וכל תורה שאין אימן מלאכה,
לא אימן, ממש, אתה ממש בכוח אדם חייב לעבוד, אני פשוט לא מבין מה אתה אומר. אני אומר לך, אברך כולל, לומד, טהור וקדוש, בכוח צריך להכניס לו עבודה, אני לא מבין מה, מאיפה זה בא.
הוא לא, תראה, ההשקפה הספרדית היא...
עזוב השקפה הספרדית או אשכנזית, התורה של כולם.
הידלות,
אדם לומד תורה, אדם מוכן רוצה לחיות בדלות וללמוד תורה, למה לומר לו?
אדוני, תכניס... השלושה הקדוש ברוך הוא בוכה, אתה יודע על מה? על מי שלא יכול ללמוד תורה ולומד.
הגמרא בקידושין למתי, הגמרא בקידושין דף למד, הגמרא בקידושין דף למד, שאתה מצטט כל הזמן שאדם צריך למדו אומנות, רש"י אומר שמה, שאם לא ילמדו למנות, כאילו למדו לסתות, זה כבר משהו אחר. אנחנו מדברים על לפני 2000 שנה, שמי שלא היה לו מה לאכול, היה יוצא שודד. היום אין את הסיטואציה הזו, היום בן אדם לא ילסתם את הבריאות.
אבי היקר, אבי היקר.
כן.
אני מבין שאתה רוצה להגן על השקפה.
אני לא מגן, אני מגן על לומדי התורה.
אבל אנחנו, אבותינו, יש לנו
עוד הפעם אבותינו, אבותינו גם דיברו בערבית, נו אז מה? אבל בסדר, אבל דברים השתנו. אבל אתה הולך, אבל הרב אמסלם, למה אתה לא הולך עם ג'לביה?
סליחה.
מה סליחה? למה אתה הולך עם עניבה וחליפה מעודרת מצרפת עם איזה עיצוב של איזה איטליה? מה זה רלוונטי? אבל אבותינו, אבותינו, מנהג אבותינו, ככה אבותינו הלכו, הם נפשו את כל האופנה הזו.
מנהג אבותינו ללבוש חליפה מודרנית.
כי הדברים השתנו, כי דברים משתנים עם הדורות.
בוא אני אסביר לך איפה לא מנהג אבותינו. מנהג אבותינו היה לו שכל, היה לו היגיון. בקיץ, באמת, לבשו הרבנים חליפות בהירות, כי בארצות החמות לובשים בהיר.
טוב.
בחורף, לבשו כזקנים יותר, לבשו גלביות, הכל היה בסדר. הם לא ראו ואמרו לנו, באמצע הקיץ תלבש חליפת חורף, כי אבותינו אמרו כך. אבותינו, אלה הם שכל ישר, אלה הם היגיון.
אוקיי. הרב חיים אמסלם, תודה רבה לך על הדברים. תודה רבה, זמננו באמת התקצר. תודה רבה. שניים איתנו על הקו, אנחנו ממש ככה לתגובות, אבל נעשה את זה אחרי הפרסומות. אז מחילה מהרב שלמה ברילנט והרב אריאל ברלי, נדבר איתכם מיד אחרי הפרסומות.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
ביום שני, 15 בפברואר, נתרגל היערכות לשעת חירום בכל בתי הספר וגני הילדים בארץ. את התרגיל יובילו משרד החינוך ופיקוד העורף. התלמידים יתרגלו את הנחיות ההתנהגות בעת ירי טילים בזמן ההפסקה. בשעה 10:05 תשמע אזעקת תרגול בכל רחבי הארץ, ובמקרה אזעקת אמת תשמע עוד אזעקה. פרטים נוספים אפשר לקבל במרכז המידע הארצי של פיקוד העורף, בטלפון 104 ובאתר פיקוד העורף בכתובת עורף.org.il.
חדשות ערוץ 10 בדקו וקבעו בשירבית המענה הטלפוני האנושי המהיר ביותר כוכבית 2003 גם חוסכים זמן וגם חוסכים עד 30% בביטוח הרכב
כוכבית 2003 שירבית
נופש נשי מיוחד עם אוצרות חיים, נופש עם ניסיון של 20 שנה, במלון כינר גליל המפואר, ארוחות גורמה, ספא, חדר כושר, תוכניות אומנותיות עשירות, בהשתתפות הזמרת מישל אלבז, הרבנית שושנה מלול, הרב יצחק פדידה ועוד, ימים שני עד רביעי, ובדר א', 15 עד 17 לפברואר, במחיר מצחיק של 775 שקלים בלבד, 03-688-0091, אל תחמיצו, 03-688-0091.
טיפול התנהגותי בשיטת ABA לומדים במרכז ינר, המרכז החרדי המוביל ללימודי טיפול, ייעוץ והנחיה.
מרכז ינר, ללמוד להוביל להשפיע.
02-6321-600.
האיסורים, הניסיונות לפני המתנות הטובות, הם מחזקים את האדם בבוא המתנה להתעלות איתה, להתרומם איתה.
מאזינים המעוניינים להזמין את הגאון הרב יעקב ישראל אוגסי שליטה לכנס הרצאה או חוג בית ולהביא ברכה לביתם, מוזמנים לטלפן כעת ל-054-846-1113, 054-846-1113.
פורור, חד וחלק. השבוע בכל הקפואים, מבצעים מטורפים. לדוגמה, קראי עם אוף טרי מאחפוד, רק 31 שקלים ו-90. קראי עם אוף טרי שארית, רק 34 שקלים ו-90. כנפיים אוף טרי מאחפוד, רק 11 שקלים ו-90. כנפיים אוף טרי שארית, רק 16 שקלים ו-90. רק בכל הקפואים, 3 קצביות עם משגיח צמוד בכל מחלקה, של הרב רובין, הרב מחמוד ושארית ישראל. רק בכל הקפואים, כ-150 סוגי סלטים ביתיים, היחידים באישור משרד הבריאות ובפיקוח וטרינרי. כל הקפואים, רבי עקיבא 50 בני ברק, 03-619-6874, 03-619-6874.
ילדיכם סובל מהרטבת לילה? אצלנו תמצאו פתרון, טיפול טבעי להרטבת לילה, עם ליווי אישי עד לסיום הטיפול. בית מרקחת רינה פארם, משלוחים לכל הארץ, 02-538-3788. תלפנו עכשיו, 02-538-3788.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטו 3 של חבורת תרי"ג.
ישראל, שומע? עבור. ישראל, הכל בסדר? ישראל! ישראל! הוא כנראה לא יכול לענות, כי אלמוני כבר הגיע לקחת את הפנס. תשתיק את הקשר, שלא יתפסו אותו.
עכשיו, חבורת תרי"ג, בחנויות ובדוכני העיתונים בארץ ובעולם.
ואם אתם רוצים לעשות מנוי, חייקו! 0722-796666.
מבצע לוהט באופטיקה הלפרין, זוג עדשות מולטיפוקל ומסגרת ראייה ג'ורג'יו ארמני במחיר הנמוך בישראל, 888 שקלים בלבד.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
שלום הרב אריאל ברלי, מראשי ישיבת סדרות, ישיבת ההסדר סדרות, ערב טוב.
ערב טוב.
שמעת את דבריו של הרב חיים אמסלם, ובין היתר גם את דבריו של הרב נריה.
כן.
מה הלך הרוח אצלכם בישיבה, הרב ברלי?
תראה, אנחנו חושבים שישיבות ההסדר הם חלק מעולם התורה הכללי. לא רואה הבדל בין, כמו שהרב אמסלם אמר, קו ספרדי, קו אשכנזי. בישיבה רוב התלמידים באים מבתים ספרדים, רוב הרמים מבתים אשכנזים, והכל בסדר. כאילו לומדים למדנות, עומדים גם ללכות של סט, וכמה כלי זה שייכות לעולם התורה בלי מחיצות. יש את הרבה של וייס, והרבנים נוספים, מכל הגוונים וכל הכיוונים. אני חושב שמה שהרב נריה אמר, זה שגם הציונות הדתית, כל הערכים החשובים שלה, שזה יישוב הארץ, וזה אהבת ישראל, בהשתלבות בכל מה שאנחנו קוראים ראשית פניחת גאולתנו, הכל לא מתחיל בתורה ועבודה כמו שהרב אמר מסלם, הכל מתחיל ונגמר בתורה. זאת אומרת, הכוח שלנו, הרצון שלנו להשתלב בצבא ובמקומות אחרים, מתחיל מתורה. בתורה יש לה כללים, איך מגיעים לעמקות בתורה, איך מגיעים לגדלות בתורה, ואיך מגיעים לשקדה בתורה. אם אני רואה שבישיבת פונוביץ' בליל שבת, יש שם ציבור גדול מאוד, וזה כאילו אמצע היום, כאילו סדר ערב ביום רגיל, במקומות אחרים פחות, אז יש לי במה להתקנות. אני יכול לשים את זה על השולחן. ולומר שכנראה שהציבור הדתי-לאומי לא מספיק דוחף ללימוד תורה. זהו, נקודה.
אולי בגלל, אולי בגלל הרב, אולי, בואו ננסה רגע נתח ככה בקצרה, למה זה נובע. אדם משקיע במקום שבו הוא רואה את עתידו. כלומר, אם אדם רוצה להיות טייס באלעל, והוא התקבל לחיל האוויר, הוא משקיע את כל חייו בנושא הטייס, כי הוא יודע שבחמישים שנה באות, כל עוד והוא אדם תקין ובריא, הוא יתפרנס מהמקצוע הזה. אותו דבר אדם שרואה את עצמו שהוא הולך להיות תלמיד חכם, ושם הוא מייעד את עצמו, אז הוא כבר מגיל 17 רוצה יותר, משקיע יותר, לומד יותר. אדם שאומר אני רק פה שנה שנתיים, אבל עוד שנה שנתיים אני אלך להיות עורך דין, אז כבר בשנתיים האלה שהוא שם, הוא לא באמת שם. אולי זה ההבדל?
לא, לדעתי זה ממש לא נכון, הפוך. אם אתה הולך להתנתק מישיבה, אתה הולך להתעסק במשפטים, אתה הולך להיות רופא, אתה הולך להתחכך עם תרבות המערב בצורה קרובה, אתה הולך לקבוש לאנשים במקומות העבודה שלך, מה ייתן לך כוח? בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. אין סיפורים.
אז אתה אומר שדווקא שמי שיודע שעתידו לא בבית המדרש, אז בשנתיים אלו אמור להשקיע יותר.
זה לא רק בשנתיים, זה לא רק בשנתיים, מה שאני רוצה לומר, זה מה שרב נריה אמר. אנחנו צריכים, ציבור הדתי-לאומי, להעמיד את התורה כדבר ראשון, שהיא המנוע להשתלבות בצבא, להשתלבות במשטרה. רק כך אנחנו נשמור על הזהות התורנית שלנו. בסדר, אנחנו באמת.
דברים כתורבנות, הרב אריאל ברלי מראשי ישיבת שדרות, תודה רבה.
כל טוב, תודה רבה.
אנחנו כאן חותמים את המהדורה המרכזית, מאחלים שבת שלום לכל אחד מן המאזינים שלנו, וגם לטכנאי סגי פרלמוטר, לעורכת אסתי פלט, ולכם תודה על ההאזנה, שנשתמע רק בבשורות טובות. להתראות.
רוצה לקנות רכב, חייק למימון ישיר 7 פעמים 5 ותוכל לקבל עד 150 אלף שקלים לרכב חדש או יד שנייה. כפוף לתנאי החברה. מימון ישיר.
הכשרת דולות ותומכות לידה לומדים במרכז ינער, המרכז החרדי המוביל ללימודי טיפול, ייעוץ והנחיה.
מרכז ינער, ללמוד להוביל להשפיע.
02-6321-600
פורור, חד וחלק.
השבוע בכל הקפואים, מבצעים מטורפים. לדוגמה, לשון בקר קפוא מחפוד, רק 55 שקלים ו-90. שריר בקר מצונן, רק 65 שקלים ו-90. צלעות בקר מצונן מחפוד, רק 55 שקלים ו-90. רק בכל הקפואים, שלוש קצוויות עם משגיח צמוד בכל מחלקה, של הרב רובין, הרב מחמוד ושארית ישראל. רק בכל הקפואים, כ-150 סוגי סלטים ביתיים, היחידים באישור משרד הבריאות ובפיקוח וטרינרי. כל הקפואים, רבי עקיבא 50 בני ברק, 03-619-6874, 03-619-6874.
צריכים לקרר חדש? חושבים להחליף מכונת כביסה? עם שרפ מהדרין כל הדלתות פתוחות. קונים מקרר שרפ מהדרין 4 דלתות ומקבלים מכונת כביסה שרפ ב-1,090 שקלים בלבד. מבית רלקו, להשיג בחנויות המובחרות וברשתות החשמל. המבצע כפוף לתקנון.
ברובע היהודי בירושלים, בבית אבן מעל הקרדו, שוכנת בשעריך, מסעדה חלבית איטלקית כשרה למהדרין, בדץ הרב רובין, מסעדה יפהפייה, נקייה ומקורה. בשעריך, לאירועים פרטיים, בר ובת מצווה, ימי הולדת, בריתות, שבע ברכות ועוד. בואו לחגוג באווירה קדושה של הכותל המערבי. בשעריך, 054-6699-653, 054-6699-653.
השבוע ביום ליום, בלעדי ליום ליום, במרתפי דאש. יומן מסע מרתק מתוך הקרבות בין הקורדים ללוחמי דאש, ועדויות מכלי ראשון מהמלחמה, וגם פגישה אישית עם לוחמי דאש. כך ישראל מתכננת לפעול נגד איום המנהרות. יום ליום יותר קוראים להשיג בדוכני העיתונים.
את באופטיקה הלפרין, זוג הג'וט מולטיפוקל ומסגרת ראייה ג'ורג'יו ארמני במחיר הנמוך בישראל, 888 שקלים בלבד.
מהיום כדי להתלבש יפה לא צריך לשלם הרבה. חדש בבני ברק, אנגולו מודה, אופנת נשים איטלקית וצנועה. בואי לבקר אותנו ולהתרשם משלל הדגמים המיוחדים. רבי עקיבא 3, בני ברק. אנגולו מודה, טיפיית שרה.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטור 3 של חבורת תריאק.
יד אלומה פתחה את החלון והשליחה אבן לתוך הבודקה.
חבורת תריאק, עשיתם טעות חמורה שנתתם לאבנר את הפנס. המלאכה הסיני שעקב אחריכם בתלמוד תורה הוא סוכן מסוכן מאוד. הוא ממתין לאבנר בשדה התעופה כדי לקחת ממנו את הפנס.
עכשיו, חבורת תרי"ג, בחנויות ובדוכני העיתונים בארץ ובעולם.
ואם אתם רוצים לעשות מנוי, חייקו! 0722-796666.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, עצרת בשול הדרך, הדלק אורות מצוקה, לבש אפוד זוהר, הצב משולש עזרה והתרחק מהכביש.
חדשות כל חי, השעה 8.
ערב טוב, שלום אהב באולפן ישראל בן צבי. בית המשפט העליון פסק הערב כי התנועה הרפורמית והקונסרבטיבית יוכלו לערוך טקסי גיור במקוואות ציבוריים של המועצה הדתית בבאר שבע.